ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, אנחנו מתחילים מלמדת עמוד ב' במשנה, שלוש שורות מסוף העמוד. אנחנו ממשיכים בנושאי תחומים, פריטים ששייכים לאדם אחד, כמה מרחק אפשר לטלטל אותם ביום טוב. מי שהיו פירותיו בעיר אחרת ויערבו בני אותה העיר לבוא אצלו. יש כאן בעלים שנמצא בעיר מסוים, והוא הפקיד לפני יום טוב, הוא הפקיד פירותיו בעיר מרוחק, כלומר מחוץ לאלפיים אמה של עירו, ועכשיו אנשים מאותו עיר אחרת יכולים עצמם להגיע אל העיר שבעל הפירות דרך או באמצעות עירוב תחומין. המשנה אומרת לא יביא לו מפירותיו. למה? הפירות דינם או קביעותם הוא על פי הבעלים. הבעלים, כפי שאמרנו, הם מרוחקים מאותו עיר שבהם הפירות מופקדים. אז נכון, אנשים של אותו עיר אחרת עצמם, שהם הניחו עירוב תחומין שמאפשר להם להגיע לעיר של בעל הפירות, אבל הם לא יכולים להביא הפירות של אותו אדם יחד איתם, כי מיקום הפירות נקבע לפי הבעלים, והבעלים לא יכולים להגיע לאותו עיר מרוחק. ואם ממשיך המשנה, ואם עירב הוא פירותיו כמו, אם בעל הפירות עצמו עשה עירוב תחומים שמאפשר לו להגיע לאותו מקום של הפירות, אז אותם אנשים שגם הם הניחו עירוב תחומים יכולים להביא איתם הפירות למקום של בעל הפירות. מאחר, אני חוזר מה שאמרנו, מאחר שבעל הפירות עצמו יכול להגיע למקום הפירות. אנחנו ממשיכים למם עמוד א', מי שזימן אצלו אורחים. ואותם אורחים באו ממרחק, הם באו לאירוח דרך עירוב תחומין. לא יוליכו בידם מנות. אותו מארח, נגיד, הכין להם מזון לקחת איתם הביתה, הם לא יכולים, אלא אם כן זיקה להם מנותיהם מערב יום טוב. אלא אם כן אותו מארח נעזר באדם אחר, אדם שלישי, ואמר לאותו אדם שלישי ערב יום טוב, כך המנות האלו עבור האורחים שעתידים לבוא אליי. אז מה קורה? על ידי הזכייה אותם אנשים נהיו עכשיו הבעלים של המנות. יש כלל, זכין לא לאדם שלא בפניו, הרי הם מרוויחים את המנות האלה, זה נקרא לזכותם, וזה כפי שאמרנו זה נחשב שלהם מבעוד יום, ולכן כמו שהם יכולים להגיע למערך עם העירוב תחומים שלהם, הם גם יכולים לקחת את המנות האלה שנחשב שלהם חזרה הביתה. הנושא שרשמנו בשוליים, ככה כתבנו, פירות המופקדים, מופקדים אצל שומר, ברשות מי הם לגבי קביעת תחום. לפי שמואל, הבעלים, זה נקרא, הפירות המופקדים שייכים לתחום של הבעלים. לפי רב, השומר. התחום של הפירות הם לפי התחום, לפי המרחקים שהשומר יכול ללכת. הגמרא תנסה להעמיד רב ושמואל כמחלוקת חכמים ורבי, אבל דוחה. עכשיו הגמרא, איתמה המפקיד פירות אצל חברו. רב אמר כרגלי מי שהפקידו לו, כלומר השומר. ושמואל אמר כרגלי המפקיד, הבעלים של הפירות. אנחנו כאן מתחילים שאלה ארוכה, ותשימו לב על האורך שלו, ואחר כך דחייה. הדחייה תופסת אפילו יותר שבוע, לשני קטעים שמהווים סימוני אורך, שאלה ואחר כך דחייה. למה שואלת הגמרא, רב ושמואל דאזדו לתמיו, האם ניתן לומר ששיטתם של רב ושמואל עכשיו הם מקבילים לשיטתם בהקשר אחר? דתנן ממסכת בבא קמא, יש מביאים פה מקור בדין שמירה. הגמרא מצטטת, נקרא לזה ציטוט חלקי. יש נקרא לזה כמה שורות במשנה שקדמו לו. אנחנו רק נגיד שבא בן אדם עם או כליו או בהמותיו לחברו, וחברו אומר לו עול, כאילו תיכנס. דתנן, עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא. אם הכניס ברשות בעל החצר חייו. רש"י כותב בשורה השלישית, אם הכניס ברשות שורו וקדרותיו ופירותיו לחצר חברו, בעל חצר חייו בנזיקין. ורשע דהך מתנין בו וכמה דחייה מעלי עול, עול ואינטר כמלי. המילה תיכנס כולל קבלת שמירה, תיכנס ואני אשמור. נמשיך בגמרא. רבי אומר לעולם אינו חייב, כלומר ההזמנה הזאת עול לא מחייב בעל החצר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור, כלומר בעל החצר לשמור על החפצים שהביא האורח. ויאמר רב הונם הרב, הלכה כדברי חכמים. מה זאת אומרת? שבאמירה קלה כבר נחשב ברשות השומר. ושמואל אמר הלכה כרבי, גבי שמירה, שלא כל כך מהר זה נחשב ברשות השומר. למה רב שהוא אמר אצלנו בעניין הפקדת הפירות שהפירות הם כרגלי השומר, אז למה רב תאמר כרבנן, שהרבנן שרב דווקא פסק כמותם, רב אמר הלכה כדברי חכמים בעניין שמירה, שזה נחשב בקלות ברשות השומר. אז כמו שבעניין נזיקין זה נכנס לרשות השומר עם כל המשמה מכך די בקלות, בלי איזו קבלה מפורשת של שמירה, גם לגבי קביעת תחום נחשב רשות השומר. ושמואל דאמר כרבי, שמואל פסק כרבי בעניין השמירה, זה לא מהר ברשות השומר. גם בעניין תחום, מר שמואל אמר שהפירות המופקדים הם ברשות הבעלים. אז זה נשמע שיש הקבלה. עכשיו הדחייה. אמר לך רב, ונגיד התשתית של הדחייה זה מי אומר שיש לעשות הקבלה בין עניין שמירה לעניין תחום. אז אמר לך רב, ענה דאמרי אפילו לרבי. כלומר, מה שאני אומר בעניין תחום, גם רבי יסכים לגבי תחום. עד כאן לא כמה רבי חתם בעניין שמירה, אלא זה בסתם לא קביל עלי נטירותה. שאומר לא בסתם, כמו שאמרנו מקודם, תיכנס. לא, לא בסתם אדם מקבל עליו אחריות. אבל אחר בעניין תחומים, הקביל עלי נטירותה, מדובר פה שבעל הפאות הפקיד ב... בכוונה תחילה הפקיד פירות אצל אדם שיהיה עליו שומר. אין כאן מה להתבלבל בעניין קבלת שמירה פה בעניין הפירות. אז לכן רב שאמר בעניין תחומין הפירות כרגלי השומר, כי הוא קיבל עליו שמירה באופן מפורש. זה לא אותו דבר אצל עניין הנזיקין, לא היה קבלה מפורשת, רק היה תיכנס. ושמואל אמר, ענה דאמרי אפילו לרבנן. אני שבעניין תחומים פסקתי שהפירות כרגלי הבעלים, זה מסתדר גם עם הרבנן בעניין השמירה של הנזיקין. עד כאן לא קרה מרבנן חתם, אלא דניחלי לאיניש לגבי ה... בעל החפצים האלו דנקום תורה ברשותי דבעל חצר, שהשור שלו יהיה ברשות בעל החצר. דאי מזיק לי, שאם השור יזיק לבעל החצר לא מחייב, זה פותר את בעל השור מחיובי תשלומים, פיצויים. אז לגבי הכניסה לאותו חצר, מבחינת מצד הבעלים, הם מהר מאוד רוצים, נגיד, להתפטר מרכושם לטובת השמירה שיעניק להם בעל החצר. אבל הכה, בעניין התחומים, מי ניחא ליה לאיניש דליקום פירי ברשותי דחברי, לגבי בעל הפירות, שהוא המקביל לבעל השור מקודם, בעניין הנזיקין, בעל הפירות כאן, בעניין תחומים, מי נוח לו לבעל הפירות שהפירות יהיו ברשות מישהו אחר, ש... זה יכול למנוע גישתו עליהם, כמו שתיאר מקודם עניין תחומין. אז בקיצור, אין לעשות הקבלה בין איך שרב ושמוע פסקו בעניין נזיקין לאיך שרב ושמוע פסקו בעניין תחומין. המבנה שמופיע כאן בשוליים, אנחנו מציגים בפניכם משולש. כתבנו קושיות על רב שאמר התחום של הפירות המופקדים תחום מי שהפקידו אצלו, כלומר בתחום השומר. תשימו לב, יש כאן משולש עכשיו בשורה הראשונה בשורות הרחבות עוד קושיה. תנן, ציטוט ממשנתנו, ואם עירב הוא פירותיו כמו. המשנה תיארה שאם בעל הפירות הכין עירוב תחומים שמאפשר לו להגיע לאותו עיר מרוחק שבו הופקדו פירותיו, אז הוא יכול לקבל את הפירות על ידי אלו שבאים לכאן על ידי העירוב שהם הכינו. והיא אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו, אם כמו רב שהפירות כדין השומר, כי עירב הוא מי הרי. אז מה אם הבעלים הכינו עירוב, ונגיד שבעל השומר שם לא הכין עירוב, אז מה אם הבעלים הכינו עירוב? הרי הם הופקדו אצל מישהו, ורב אמר שתחום הפירות הוא נקבע על ידי השומר. מילא אם השומר עצמו גם הכין עירוב, זה סיפור אחר, אבל אם הוא לא, אז איך המשנה קובעת חד משמעית שאם בעל הפירות קבע או הניח עירוב, אז הנה הוא יכול לקחת אותם. אמר רב הונה, אמרי בי רב, כגון שיחד לו קרן זווית. במקרה של המשנה, אותו שומר ייחד קצה של ביתו, קרן פינה של ביתו עבור הפירות. רש"י כותב שיחד לו קרן זווית, אושלי ביתה, הוא השאיר ביתו לבעל הפירות. הלקח ברשות המפקיד הן. זה דבר יוצא דופן, אבל הכה דמשכן שומר וקיבל עליו שמירתן, הרי הן כרגליו. המקרה של המשנה שיפה לו קרן זווית, הוא שונה מהדיון שבו רב ושמואל חולקים למעלה, שהשומר כתוב שורה שלישית מראש שם בתחילת הגמרא, כתוב כאן המפקיד פירות אצל חברו. אין כאן קרן זווית, כאן השומר משך את הפירות כדי לשמור עליהם. אז במקרה כזה שאין קרן זווית אלא משיכה מפורשת או נגיד את זה שהשומר יזם משיכת הפירות, זה אומר שזה ברשות השומר. נמשיך בגמרא. תשמע, שוב ממשנתנו, מי שזימן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זיקה להם מנותיהם מערב יום טוב. והיא אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו, שהפירות כמו שרב אמר תחומם נקבע על ידי תחום של השומר, כי זיקה להם על ידי אחר מהווה. הסיפור אצל אותו מערך, מה זה עוזר שהוא זיקה להם לאורחים מערב יום טוב? הרי עד יום טוב הם ברשות בעל הבית המערך בתור שומר, הוא שומר על המנות האלה, הם ברשותו. החינמי, הגמרא עונה, למה זה שונה? כיוון שזיקה להם על ידי אחר, מאחר שבעל הבית זיקה, הוא הזמין אותו אדם שלישי, קח אותם עבור האורחים, כמי שיחד לו קרן זווית דמי. יש לו אותו תוקף כמו יחד לו קרן זווית שהסברנו מקודם, ושוב פעם זה שונה משמירה רגילה שהשומר משך הפירות כדי לשמוע עליהם. והיא בית אימה, זיקה שייני, רש"י כותב זיקה שייני, שרי כל עצמו לא עשה אלא להוציאו משביתתו ולהמידו בשביתה שלהן וברשותן. אז בלי לשען על הסברה של קרן זווית, כאן בעל הבית עשה פעולה כדי הבעל הבית שהוא גם נחשב השומר או מקביל לשומר, אותו בעל הבית הוא עשה פעולה כדי להעמיד את הפירות ברשות האורחים, ובכך הוא נגיד מסתלק מהגדרה של שומר רגיל. לפני שנתקדם נתייחס למה שכתבנו בצד, כי בשורה הבאה אנחנו נראה צורה חדשה, סימון חדש, צורת הפפיון, וכתבנו שני שלבים בהבנת רב אונה. מיד אחרי הפפיון הראשון, שגם ממוספר בצד הגמרא אחד, אנחנו נראה שימוש בצורות נוספות, אנחנו נראה מעוין וגם צורת בית, והם סדרה של קושיות על הפסק של רב הונה. הגמרא: רב חנה בר חנילאי תלה ביסרה בעברה דדשה, הוא תלה נתח בשר בכניסה של ביתו, של מקומו. רש"י כותב תלה ביסרה בעברה דדשה, אמרתי ביתו אבל זה לא מדויק, רש"י מבית אושפיז חנה, שהוא נמצא כעת במקום אירוח, ויש לו נגיד צימר או חדר במלון, והוא תלה, או תלו, הוא תלה, אנחנו נראה בהמשך הגמרא, נתח בשר בכניסה שנתנו לו טבחי העיר מבעוד יום, והוא היה בן עיר אחרת שמערבין לא לבוא לכאן. אז זה הסיפור. נמשיך בגמרא. אתה לקמד רב הונה, רב חנה רצה לברר האם הוא יכול לקחת את הנתח הזה חזרה איתו לעירו שהוא מרוחק, אותו עיר שכפי שראה שמה הוא יכול להגיע לכאן רק על ידי עירוב. האם הבשר מקבל שביטת רב חנה. נציין שתלו את הנתח, כפי שרש אומר, מבעוד יום, מערב ערב יום, יום טוב. אמר לי רב הונה עונה, אי את תלית זיל שקיל, אם אתה תלית אז קח אותו, ואין הוא תלו לך לא תשקול. הנה מעוין, ואנחנו מתחילים פה קושיות. ואי איהו תלה, אם רב חנה תלה משקיל, והרב הונה תלמיד דרב הווה, ויאמר רב כרגלי מי שהפקידו אצלו, שלכאורה הוא בעל האושפיזין. הגמרא עונה, שני איברה דדשה דכמי שאיחד לו קרן זווית דמי. רש"י אומר שני איברה דדשה, כלומר שני הכה דתלינו איהו גופי באיברה דדשה והם לא קיבלו מידו לשומרו, דכמי שאיחד לו קרן זווית דמי. נמשיך בגמרא. אמר לי רב הלל לרב אשי, אי אינהו תלו לי, אם אחרים תלו לו לא שקיל. זה קושה על בית על השתיים של רב הונה לפני שלוש ארבע שורות, ראינו ואינו תלו לך לא תשקול, אז על זה אנחנו מקשים. ואם הם תלו לא, מה רב חנה לא יכול לקחת? ואמר שמואל, שור של פתם הרי הוא כרגלי כל אדם. זה דבר שלמדנו רק לפני שני דפים בדף למד ח', ואנחנו נסתכל ברש"י. אמר לי רב הלל לרב אשי, והנה תלו לי לא שקיל, ואם הטבחים הם תלו את הבשר, מה נקרא לזה הלקוח פה רב חנה לא יכול לקחת? ואמר שמואל, שור של פתם הרי הוא כרגלי כל אדם, על מכיוון דעוקמי במחשבתו ברשות כל מי שיקנהו, מותר הקונה לא לכאול למקומו. זה לגבי את הפתם. הפתם מכין, מגדל את בעלי חיים עבור כל מי שבא לכאן, והחנמי הברשותי עוקמי במחשבתו ברשות כל מי שיקחנו. כאן הטבחים היה להם כוונה מפורשת שהבשר יהיה ברשות כל מי שיקח אותו. אז למה אומר רב הונה שאם הם הטבחים תלו את הנתח הוא לא יכול, לא יכול לקחת? למה זה לא מקביל למקרה של הפתם והתוצאה שם כרגלי כל אדם? זה מבחינתנו, אני רוצה מאוד לדייק פה בסימונים, הוספנו צורת בית סביב רב הלל, עמלי רב הלל רב אשי, והוא מתקיף את דין שתיים של רב הונה, וכאן אנחנו נראה עוד שאלה כזאת שמתקיף דין שתיים של רב הונה. תשימו לב על הקיפקובים, ראינו בשורה הקודמת לא שקיל בתמיהה, וגם פה לא שקיל בתמיהה, השתמשנו בפס כפול אינהו לפני שורה וגם פה, אז הבתים מבליטים את הסגנון שרב אחד פונה לרב שני בקושיה מה שרב הונה אמר. והנה עוד בצורה דומה, אמר לי רבינה לרב אשי, ואי אינו תלו לי לא שקיל. ואמר רבא בבא חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי דוסה. וכאן אנחנו שוב פעם נפנה לרשי, אמר לי רבינה לרב אשי, ואינו תלו לי, ואם הטבחים תלו את הבשר עבור רב חנה לא שקיל, למה רב חנה לא יכול לקחת? ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי דוסה, דאמר הרי הוא כרגלי הרועה. אם יש עיר שיש להם רועץ צאן, והאנשים מפקידים את בהמתם עץ הרועה, התחום של הבהמות הוא נקבע לפי הרועה. על מה? כיוון דיין רועה בעיר אלא הוא, וענן סעדי, אנחנו עדים לכך, לכל מי שיש לו בהמה דעתו שתהיה כרגליו של הרועה, אמרינן בתרי אזלה, הבהמה הולכת אחרי הרועה, התחום נקבע לפי הרועה. וכל שכן הכה דהוקמו בהדיה ברשותי, כאן הטבחים העמידו את נקט הבשר ברשות רב חנה, ודאי תדידי תלולי. אז זה ברור שהתחום יהיה לפי רב חנה. ולמה רב הונא פסק הוא לא יכול לקחת את זה? אמר לי, אנחנו פה ממשיכים עם קושיה שלישית באותו סגנון. אמר לי רב אשי לאב כהנה, ואי אינו תלו לי לא שקיל. ואם הטבחים תלו אצל רב חנה את הבשר, רב חנה לא יכול לקחת, ואתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, והרי רב חנה הוא הבעלים. אלא, וכאן אנחנו משנים כיוון לגמרי בעניין רב הונא ופסק שלו בקשר לרב חנה. לפני שנתקדם, רש"י בשורה הראשונה מתחת לגמרא בקושיה ציטטנו שהבהמה והכלים כרגלי הבעלים, כותב רש"י, וכיוון זה לצורך רב חנה תלאוה שם הבעלי איהו בעלים. עכשיו רש"י ממשיך, ונקרא את רש"י בתור הקדמה להמשך הגמרא. אלא שאני רב חנה בר חנינא וכו', וטעמה לאו משום תחומין. זה מה שאמרנו, זה שינוי פאזה לגמרי. אלא רב הונא דאורי לי הכי, רב הונא שהוא פסק כמו שראינו למעלה, תלמידי דרב הווה, הוא רב הונא תלמיד של רב, ורב אמר בשחיטת חולין, זה מסכת חולין, בשר, כיוון שנתעלם מן העין, אסור. ואפילו תלוי ביתר בבית ישראל. אבל אף אחד לא שם עליו. זה בשר שנתעלם מן העין. הוא הבשר אסור. כי יש חשש שהבשר הכשר שנתלה שם הוחלף עם דברים נבלות וטריפות. רב חנה, אגב תילדה דשמעתי, רב חנה היה מתמיד עצום בלימוד, והוא היה תרוד בשמעתי בלימוד, משכח שער עסקיו, הוא שוכח משער ענייניו, ומתעורר בעיה של בשר שנתעלם מן העין דווקא אצל אחד כמו רב חנה. ועכשיו נברר הפסק של רב הונא לאור המציאות הזאת. נחזור לגמרא. אלא שאני רב חנה בר חנילאי דגברא רבא הוא ותרד בשמעתי, והכי כאמר לי. תשימו לב, הפפיון מופיע עוד פעם, והחילוק של רב הונא יופיע גם פה, אבל עם הרקע של האיסור של בשר שנתעלם מן העין. והכי כאמר לי, וכך רב הונא אמר לרב חנה, אי את תלית, אם אתה זה שתלה את הבשר, אתה בעצמך תלה את הבשר, אית לך סימנה בגבי, ולא מסחי דעתך מיני, זיל שקול. אז בטח אתה מכיר את הנתח, ולא אין כאן בעיה של הסך הדעת, כך אתה יכול לקחת. ואי אינו תלו לך, אם הטבחים תלו, מסחך דעתך ולא תשקול. אז אתה לא שמת לב, לא התרכזת עליו, ולכן קיים החשש של בשר שנתעלם מן העין, ואל תיקח. אבל זה מענייני קשות, לא בענייני תחומים. המשנה, אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הביתות. אנחנו מדברים על בהמות, ויש כאן איזו איסור לא קשור לתחומים. אני יודע שעד עכשיו דיברנו על תחומים כמה דפים, אבל כאן הוא הלכה שקשורה יותר לתחום המוקצה. ככה שכותב, אין משקין ושוחטין את המדבריות משום מוקצה. ובגמרא מפרש עמי נקת משקין, מה הקשר פה לפעולה הזאת של השקיה. ממשיך המשנה, אלו הן ביתות, איזו בהמות נחשבות ביתות, לשון בית. אמרנו שהמדבריות לא שוחטים, אבל הביתות כן. אז מה הם הביתות? הלנות בעיר. מדבריות, הלנות באפר, מרוחק. וכמובן הכל תלוי על מה דעתו של אדם. אם אדם דעתו על דבר מסוים, אז הוא לא יהיה מוקצה. אם אין דעתו על אותו בהמה, אז הוא כן מוקצה. כאן הגמרא מטפלת קודם במשקין הזה, מה זה קשור לעניינים של מוקצה. למה לי למיימר משקין ושוחטין? תגיד, אין שוחטין את המדבריות ושוחטין את הביתות. מה אני מרוויח מכך? מה אני אמור ללמוד מהמילה משקין? הגמרא אומרת, מילתא גבורכי כמשמלן. דבר צדדי, דבר שקשור לתחום הפרקטי. דלישקי איניש בהמתו, קודם להשקוט את הבהמה, לפני שחיטתו, והדר לשחוט משום סירחא דמשחא. סירחא זה, משחא זה האור, סירחא שנדבק. ההשקיה גורמת לכך שההפשטה אחרי השחיטה יהיה יותר קל. תנו רבנן, כאן אנחנו מביאים מקור שמרחיב בעניינים המוזכרים במשנה, ואנחנו גם נראה את רבי בנוסף לשיטת התנא קמא. אלו הן מדבריות ואלו הן ביתות. מדבריות כשהן יוצאות בפסח ורואות באפר, איפה זה המקום מרוחק, ונכנסות ברביעה ראשונה וחוזרים בגשם הראשון. זה באזור חשוון. אז אנחנו רואים שהם יוצאים בפסח בניסן, חוזרים בסביבות חשוון. ואלו הן ביתות כשהן יוצאות ורואות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום. רבי אומר, אלו ואלו ביתות, גם מה שתנא קמא הוגדר כמדבריות, לא, הם ביתות. אלו, אני קורא עוד פעם, אלו ואלו ביתות הן, אלא אלו הן מדבריות כל שיוצאות ועוד באפר, ואין נכנסות ליישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אז בהמה כזאת שתמיד נמצא מחוץ או בחוץ, מרוחק, זה מדבריות. לפי מה שאנחנו רואים פה, רבי סובר שקיים איסור מוקצה, ורק צריכים להגדיר מה נחשב מוקצה ומה לא. ומי יתלה לרבי מוקצה? והבא מיני רבי שמעון ורבי מרבי, בנו של רבי שאל מאביו, פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו? מה זה פצעילי תמרה? הם תמרים שהם לא מתבשלות באילן לעולם, ככה שאומר. אלא מה עושים? הם מורידים אותם מהעץ ומכינים להם כלים מיוחדים, הם נקראים חוטלות, והם עשויים מענפים של העץ דקל. מכניסים את התמרים האלו לתוכם, ושם הם כן מתבשלות. האם ניתן לאכול מהם ביום טוב? זה השאלה שבנו של רבי הפנה לאביו. אמר לי רבי עונה, אין מוקצה לרבי שמעון. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. ורשי כותב למעלה, שורה ראשונה, שהן מתחילה הגרוגרות הן מתאנים, צימוקים מענבים. מה מאפיין אותם? שבתחילה רואים לאכילה, והוא דחה אותן בידיים לעלותן ליבשן, ו, ושוב אינן רואין עד שיבשו. זה לגבי גורגול סמים, זה מה ש... זה הדבר, או זה דוגמה לכך שגם רבי שמעון יסכים שהוא מוקצה, כי הוא דחה אותם בידיים. אבל אלו הפצילי תמרה לא דחה אותם בידיים, ואיקה דאכיל מיניו הכי, יש כאלה שאוכלים אותם גם לפני שהם מבושלים, גם לפני שהם התבשלו. קסר כדאיתי מדפריש לי מילתי דרבי שמעון, אמר כרבי שמעון סביר לי. זה העיקר פה בשביל הדיון שלנו, וזה הקושיה. מאחר שרבי ענה לבנו על פי שיטת רבי שמעון, סימן שרבי הוא בדעתו של רבי שמעון. אז אם הוא בדעתו של רבי שמעון, בעיקרון אין איסור מוקצה, אלא דבר שאתה דוחה בידיים. אצל הבהמות האלו לא ראינו איזו דחייה בידיים, ולכן למה רבי בכלל מתחשב? הכל מותר מבחינת הבהמות. אתם רואים אצלנו בגמות המסומנות שלוש שורות עם משולש בכל שורה. כתבנו בשוליים תשובות לשאלה ומי יתלי לרבי מוקצה. איבה יתאמה, התשובה הראשונה, הני נמי, המדבריות כגרוגרות וצימוקים דמי. רש"י כותב, איבה יתאמה הני, מדבריות שאין נכנסות ליישוב כלל. מה שרבי תיאר כמדבריות, אלו שלא נכנסים ליישוב כלל, כגוגות וצמיקים דמים, שמקצה אותן מאצלו בידיים. זה ההקבלה, בידיים. לא שבפועל לא עשה כך, אבל המהות שלהם, מזה שהם אף פעם לא נכנסים ליישוב, זה כמו הקצה בידיים. נמשיך בגמרא, ואיבה יתאמה, לדבריו דרבי שמעון כאמר, סך הכל רבי לא אמר אני סובר כרבי שמעון, הוא הסביר לבנו מה יש שיטת רבי שמעון, ולי לא סביר עלי, אבל רבי לא מסכים לזה, ולכן רבי במקור עם המדבריות הוא כן בדעה שיש מוקצה. זה שהוא ענה לבנו וציטט רבי שמעון, זה לא אומר שהוא אימץ את שיטת רבי שמעון לגבי מוקצה. לא, רבי יש לו מוקצה, והגדיר מה בעניין הבהמות מה נחשב מוקצה. ובהתאמה ממשיך הגמרא, לדבריהם דרבנן כמה להו, מה שרבי אומר פה בעניין המדבריות זה לא משקף שיטתו כלל, הוא רק ענה לרבנן לשיטתם. הרבנן ודאי במקור הזה סובר שיש מוקצה. אומר הגמרא, לדידי, כך אומר רבי, אין מוקצה. כל הבהמות מותרות לגבי. אלא לדידכו, עודו לי מיד, לשיטתכם, שאתם סוברים שיש מוקצה, וזה תלוי אם זה ביתות, אז אין, אם במדבריות כן, אז תודו לי איך הדיוצות ורוד בפסח ונכנסות ברביעה הראשונה דביתות הן. מה שאתם הגדרתם כמדבריות לא, הן ביתות. ואני מוסיף פה, אם אתם רוצים לקבוע מה זה מדבריות, תגידו כמו שאני אומר כאן, אבל זה לא שיטתי. אתם הייתם צריכים להגיד שמדבריות הן אלו שאין נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ויאמרו לי רבנן, לא, אנחנו לא מסכימים עם מה שאתה אומר שיוצאות ורואות בפסח ונרסות ברביעה הראשונה שזה ביתות. לא, מדבריות הן, אלו כן מדבריות. ובכך זכינו לסיים מסכת ביצה, ובעזרת השם נתחיל מסכת חדשה בפעם הבאה. עד כאן שיעורנו להיום.